מלכי פרקו ובא.
דהיינו לפני 1800,
ולפני שבאה תקופת ההתאוששות שאחריה.
זאת אומרת, הפרק הזה של פרקו ובא, והדיכוי האכזרי, האכזרי באופן מיוחד, כי הרומים כבר היה להם לסבול את הארץ המרכנית הזאת, אז המרד הייתה תקופה מאוד שפלה מבחינת תלמוד תורה ורבים
עד שבאה אצל האותם שבדרום,
אבל הייתה זו תקופה של בין השמשות קודם, וממילא כיוון שלא הייתה יד מרכזית ויד מרכזת והרבה נפדרו, ראינו ש אלה שהיה להם לאן לברוח, נניח אלה שעלו מן הגולה ללמוד תורה בארץ ישראל לאחר התקופה, דהיינו בערך בתקופת קרן ביבנה שהייתה תקופה יותר משגשגת, אז כל אלה שעלו מן הגלויות בעיקר מבבל ודאי שברכו להם חזרה הביתה.
חוץ נגיד, יש מומה, הולכים הביתה, מה אפשר לעשות? יש להם
בבית. אז התקופה הזאת של בין השמשות כשארץ ישראל, בגלל גאות החכמים ובגלל יד הרומים שכבדה עליהם, אז ארץ ישראל איבדה את מרכזיותה במה שנוגע להנהגה, והדבר הדומיננטי הוא כמובן העיבור. הרי על הבעיה הזאת של העיבור התעצמו כל הנשיאים לתקופותיהם, מפני שזה שימש, לא יכול להיות במציאות ברגע שהיו שני לוחות ומערכת מועדים משונה, אז כל הכלליות של עם ישראל מתפוקקת. אבל כשלא היה סנהדרין וכשאי אפשר היה לשבת וכשהיה היה לקבוע ולעבר וכולי וכולי, אז חפץ לקחו על עצמם את הדבר הזה, על בן אחי רבי שישב בבבל, ומשם הוא עיבר והעניק באותה תקופת ביניים את השנים ואת החודשים, על כל פנים כל מה שנוגע לקיום הלוח וכל מה שנוגע לדבר שבא בעקבותה. כמה עשרות שנים שההתאוששות התחזקה והלכה, אז כמובן שבאה התמודדות. כשהגמרא בברכות מספרת את הדין של ההתמודדות הזאת בברכות סמך ג', כשירד חנניה בן אחי רבי יהושע לגולה היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ, וזה התקופה שאנחנו מדברים בה לאחר הפריחה של קרן ביבנה ומרד בר כוכבא, ולפני ההתאוששות שאנחנו עובדים בה של רב שמעון מגמלין. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, אז כשהיד המרכזת בארץ ישראל התחזקה, אז שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, רבי יוסי בן כפר ובן בנו של זכריה בן קבוטה. כיוון שראה אותם, אמר להם, למה באתם? הריח משהו. אמרו לו ללמוד תורה בנו. הכריז עליהם אנשים הללו גדולי הדורם, ואבותיהם שימשו בבית המקדש. כאותה ששאלינו ביומה, זכריה בן קבוטה אמר שבלילות יום הכיפורים הרבה פעמים קראתי לפניו לפני כהן גדול בספר דניאל. זאת אומרת, הוא הרגיש כאילו הכף נוטה לעבר המרכז הבבלי, שגם גדולי התורה, גדולי היחס שבארץ ישראל באו אליו. אחרי שהוא נתן להם את המושפנקה הציבורית הזאת שהם גדולי הדור, התחיל הוא מטמא והם מתארים, פרחו את השיעור שלו, הוא אוסר והם מתירים. הכריז עליהם אנשים הללו של שבהם, של תורם, אמרו לו כבר בנית, בי אתה יכול להרוס, כבר גדרת בי אתה יכול לפרוץ. אז הם אמרו לו, אנחנו באנו להתמודד. אמר להם, מפני מה אני מטמא ואתם מתארים, אני אוסר ואתם מתירים. אני הרי מרגיש שאתם מטפסים עליי, מה אתם רוצים? אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. בא במקומך, נשמע את כל השיעורים, נפלפל את כל ההלכות, אבל אנחנו לא מוכנים, אנחנו כנציגי הסנהדרין וכנסת החכמים של ארץ ישראל, אנחנו לא מוכנים שאתה תיקח לך את ההתרה הזאת. אז הוא אמר להם, אבל עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ. הייתה כבר דוגמה. לפני חצי דור. כשרב עקיבא סובב בתפוצות הגולה וכשהמרכז בארץ ישראל יצטמק, אז רב עקיבא לקח על עצמו. אמרו לו, הנח רב עקיבא שלא הניח כמותו בארץ ישראל? רב עקיבא, יחיד בדור, לא היה מי שיתמודד איתו. אמר להם, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. ולא כתוב שזה הייתה גאווה. זאת אומרת, אז יש לנו פה מושג עם מי היה הקליבר, עם מי הייתה התמודדות. חנניה בן אחי רבי יהושע, שרואה את עצמו חצי דור אחרי רב עקיבא, יהושע הגדול של רב עקיבא, ולכן הוא יכול לעשות את זה. אמרו לו, הם לא אמרו שאתה לא. אמרו לו, גדיים שהנחת נעשו תיישים בעלי קרניים. אתה צודק, אתה פשוט אבל מפגר בהתפתחות של ארץ ישראל. כשאתה ירדת לגולה, אז אתה הנחת קטנים. בינתיים הקטנים האלה נעשו אלתרים, הם נעשו גדולים, הם נעשו בכולל, הם לומדים. הם לומדים גדולים ואנחנו מבקשים להחזיר את ההתרה של ארץ ישראל למקומה. אז הביטוי גדיים ישים, אבל יש להם קרניים, הם יכולים להתמודד. והם שיגוני אצלך. וכך אמרו לה, לכו ואימרו לו בשמי, אם שומע מוטב, ואם לב יהיה בנידוי. אז זה קודם כל אותו מנתרה. וראינו לאחינו שבגולה, אם שומעים מוטב. עכשיו ישנה בעיה, מה יהיה עם התהודה הציבורית? אז אם אתם מקבלים את מהות ארץ ישראל, טוב. ואם לב יעלו להר, אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, ויחפרו כולם ויאמרו אין להם חלק באלוקי ישראל. אומר רש"י, אחיה יבנה מזבח, אדם גדול היה בראש לבני הגולה, וחנניה, הוא הרבי הזה, הוא חנניה בן אחי רבי יהושע, והגמרא בערכין מלמד אותנו שרבי יהושע היה לוי, גם אחיו היה לוי, הוא היה מנגן, משורר ושיער, אז הוא היה משורר, בסדר, תעשה לך, נעמוד ונחתוך ונפריד משהו על דרך של מקדש חוניו, גמרנו. תעלו, תבנו לכם במה גדולה על ההר הזה ומקדש ותנגנו ותעשו לכם טקס וגמרנו את הסיפור. מיד גאו כל העם בבכייה. אמרו חס ושלום. הם לא אמרו שאנחנו לא שומעים לכם. ארץ ישראל העמידה את הכל על חוד התא. יש לנו חלק באלוקי ישראל. וכל כך למה? למה התעצמו כל כך? משום שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אי אפשר לאבד את המרכז הארץ ישראלי כשיש לו אמנם גדיים, הגדיים הללו התפתחו, עברה תקופת בין השמשות הזה ואנחנו רוצים להחזיר את ארץ ישראל, ארץ ישראל ליושנה. אז נביא פה בעיון יעקב, כשהוא אמר להם למה באתם, השאלה היה לא אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. להישיב הוא שפיר ללמוד תורה בארץ, הוא מותר לצאת לחוץ לארץ. והגמרא הרי אומרת, הגמרא בסנהדרין, ואז דיברנו בה, צדק, צדק נרדוף, הלך אחר רב חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה. זאת אומרת, זה בדיוק, לארץ ישראל אסור לעזוב, אבל אם יש תלמיד חכם גדול כמוך, באנו אליך. ואף שבאמת לא באו בשביל כן, מכל מקום שינו משום דרך שלום שלא להתחיל עמו במריבה מיד. דהיינו בשביל לרכוש לעצמם את אמונו וכו'. דבר פשוט הוא, כתב את זה גם הבן יהוידע, ואנחנו מבינים את זה, שמה הייתה ההתעצמות הזאת, למה דווקא על זה נאמר מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ויש תמיד חכם גדול ומחדד שחידושים בחוץ לארץ. הפסוק זה מוכרח לפרשו, כי מציון תצא תורה לעניין עיבור שנים יביאו את חודשים, כי לימוד תורה והלכותיה יוצאים מכל מקום שיש שם חכמים, ואפילו בחוץ לארץ. מה אבות הגדול של ישעיהו? מציון תצא תורה, ואם יושב יהודי אחר בחוץ לארץ הוא מחדש, אז התורה לא, היא לא אצלו. אך, מה יריה דווקא ציון? אך לעניין עיבור שנים וקביעות חודשים, מה תשעתי? כי בזה תמונים כמה וכמה הלכות, והוא מביא את היסודות שאנחנו מכירים, את הקוסמיות של
עיבור השנים שנמלכו בדין לעבר את החודש וכולי. ועל זה אמרו, אקרא לגמרא בנידה, אקרא לאלוהים עליון, לאל גומר עליי. אז הקדוש ברוך הוא מסכים עם מה שבית הדין אומר, אבל זה דווקא עם בית הדין בירושלים, בציון, כמובן במקרה שאין אלטרנטיבה בארץ ישראל. זאת אומרת, אם בחוץ לארץ מותר, רק אין אלטרנטיבה בארץ ישראל. בירושלמי, בנדרים, בפרק ו' הלכה ח', מופיע הסיפור הזה, אלא עם השלמה זקוקה לענייננו. כתוב ששלחו את תלמידי החכמים האלה, אז שלחו שם גם איגרות גבי רבי יצחק ורבי נתן. אז הם שלחו את הכתבים האלה, עשו את רבי נתן שליח. זה היה דבר מחוכם, אנחנו הרי יודעים שרבי נתן היה בבלי. והנה לא זו בלבד, אלא שגם חכם שמוצאו בבלי הוא יבוא לבבל, וכשארץ ישראל חזרה לתקנה, אז הוא לא יסכים שהמרכז יישאר בבבל. אז באיגרת אחת היה כתוב לקדושת חנניה, במקרה שהוא יסכים, אז איזה תואר. ובאחד היה כתוב ידעים שהנחת נעשות ישיר. ובשלישי היה כתוב, אם האל אתה מקבל עליך את מרות ארץ ישראל, צא למדבר האטד ותהיה שוחט ונכון יזורק. דהיינו משהו כגון זה, תבנה לך במה ותשחוט ותזרוק. כשהוא לא הסכים, אז תוך כדי התמודדות קם רבי יצחק וקרא, כתוב בתורה, אלה מועדי חנניה בן אחי רבי יהושע. אז כולם אמרו שעה שעה, זה כתוב בתורה, אלה מועדי השם. אז הוא אמר, לא, זה הוא עושה. לפי מה שהוא אומר, כתוב בתורה, אלה מועדי חנניה. קם רב נתן, אז רב נתן קם והשלים. הוא אמר פסוק, כי מבבל תצא תורה, ודבר השם מנהר פקוד. אמרו לה, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. אז הוא אמר, אני אקרא לכם את הפסוק לפי מה שהוא מציע לעשות. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, וכתוב בתורה שאנחנו רוצים, ואתם לפי מה שאתם אומרים, מבבל ומנהר פקוד. אז הוא קיבל, אז הוא הלך, חנניה בן רחב יהושע, הלך לרבי יהודה בן ניצבי, אמר לי מה לעשות, אמר לי אחריהם אחריהם. כך אמרו חכמים, הקיצר הוא רחב על סוס, והלך אל כל יתר זקני הגולה, והוא בעצמו נתן ביטוי לביטול של הסטטוס של בבל בעיבור השנים ובקידוש הקודשים. חזר בו כשרבי נתן קם ועלה ואמר כי בבל תצא תורה. אז כמובן שזה היה דבר מחוכם ששלחו א' את רבי נתן הבבלי, ובית שרבי נתן הבבלי עצמו שהיה צריך כאילו לגלות נאמנות לארץ המוצא שלו, הוא אומר לא, אני הייתי בבבל ואני בארץ ישראל, ואני יודע שאם אנחנו לא נשמור על מרכזיותה של ארץ ישראל, אז לא מציון תצא תורה אלא מבבל תצא תורה מנהר פקוד, וזה הכריע את הקו וגאו את כל העם בבכי ואמרו לא אנחנו. אז זה עדות על ההתמודדות שנסתיימה בהצלחתם של אנשי ארץ ישראל וחזרה עטרה ליושנה. אבל בפטנט הזה שרבי נתן משכנע, שרבי נתן מבקש להסביר, אנחנו שומעים את היסוד שפגשנו בו בפעם הקודמת. אנחנו שאלנו, אמן רעדות של רבי נתן, שכל הנודר כאילו במה בנה במה, וכל המקיימו ולא נשאל עליו, כאילו שחט וזבח וכולי וכולי, איזה מין דימוי בין נדר לבין במה? אז ראינו שהטור השלים עם הבמה הזאת, עם בשעת איסור במות, אם לא, איך שהרן למד פשט בגמרא הזאת, הראש למד. העיקרון שעלה לנו גם מדברי המהר"ל בחידושיו על הטור,
יש יסוד של כלל ישראל, יסוד של אחדות. האחדות הזאת היא שכולם חייבים בדבר אחד וכולם פטורים מדבר וכו'. אם בא פלויני ונודר, אם בא פלויני ומסייג את עצמו כשהנתונים הם לא מתאימים, אז הוא עושה כאילו תורה לעצמו. הוא פורש מן הכלל. הוא נפרד לי להתאסף בשי עם. אז המהר"ל אומר שזה כאילו שהוא הוא מתריס כלפי מעלה. בונה במה לעצמו, מה שהפך להיות ביטוי במליצה המאוחרת, מקורו בדברי רב נתן אלו. עכשיו אנחנו רואים רב נתן לשיטתו. רב נתן אמר מקדש מרכז אחד, ואם אתה לא מקבל את זה, אז דבר השם מבבל ותורה תצא מן הארבע קוד. הנה במה, הנה סייע בעם ישראל, תבנה במה לעצמה. אותו עיקרון שאנחנו עוד נראה איך הוא שב וחוזר בדברי רבי נתן, ודווקא רבי נתן תנו של ראש הגולה. והיה מקום גדול לחשש שרשות הגולה, והחשש הזה באמת היה די בעייתי במשך תקופה רבה מאוד, עד לתקופת הגאונים, כשראש הגולה כאילו בנה איזה מעגל פרטי יותר לעצמו, והאחרים בארץ ישראל לא היו נתונים תחת מהותו, והיה חשש שתעשה התורה כשתי תורות. על כל פנים בתקופה שאנחנו עובדים, אז רב נתן בנו של ראש הגולה הוא זה שנעשה השליח לבבל, והוא זה שמחזיר את עטרת ארץ ישראל ליושנה, וחכם בבלי כמו חנניה בן אחי רבי יהושע, שאיש איננו סותר את משקלו השווה לרב עקיבא, מקבל את המהות הזאת מכוח החובה של המרכז ארץ ישראל. ראינו איך שאספת אמת ובעקבותיו האמרי אמת והבית ישראל, איך הם העמיקו פה להראות שיש גם למי שנדר האפשרות הזאת להתיר את הנדר לשלושה, דהיינו מהו הפתח, מהו היחס, השלושה האלה מהווים איזה חיבור. ואם אתה נודר אז אתה נפרד מהם. אז כוחם של השלושה להתיר זה מכוח זה שאני לא רוצה להיות נפרד. דהיינו הכוח של האחדות בתא הקטן ובתאים הגדולים יותר גם הוא בא לידי ביטוי לא רק במהות של הנדר אלא גם באפשרות של ביטולו והפרתו והתרתו. כי החיבור, הביטוי הנמרץ ביותר של חיבור של יחידים שהופכים לקבוצה גדולה, זה כי מציון תצא תורה. זה החיבור של ירושלים. הניגוד הנמרץ ביותר לבמה זה המקדש. הרי זה כל הבור של הבמה, שהוא לא מקבל את המרכזיות של עבודת השם במקום אחד, אלא זה מתפזר. אז העיקרון הוא שיש מקום אחד מקודש של להתאסף ראשי עם. והנה גם בזה, לא רק על דרך השלילה של בנה ואמר לעצמו, ולא רק בהתמודדות עם למקד מרכז בבבל, אלא גם על דרך החיוב במלאתה של ירושלים, יש לרבי נתן עמדה בפני עצמו. גמרא בגמרא ט"ז, ואנחנו עוד נשוב אליה, פסחת, זו משנת רבי נתן. אז מכאן נפתח פתח לנושא אחר שלא ניגע בו הערב, על היחס בין רבי נתן לבין חתימת המשנה. אנחנו הרי זוכרים שרבי נתן הוא בר פלוגתא דרב שמעון בן גמליאל, והוא חברו המבוגר יותר של רבי. רבי בתקופה יותר מאוחרת יגיד, ילדות הייתה בי והעזתי פניי בפני רבי נתן. על כל פנים, על רבי נתן זה אומרת הגמרא בתמורה, זו משנת רבי נתן. ביטוי זה, משנת רבי נתן, מכניס אותנו לבעיה שבקצרה נאמר, הבעיה של ניסוח המשנה כפי שהיא מופיעה לפנינו. במשך כנראה תקופת הזוגות וראשית התנאים מבית הלל ובית שמאי עבור עד לתקופת כרם ביבנה, הייתה המסורת של התורה שבעל פה עם החידושים שהתנאים הוסיפו עליה במצב רופס דינמי, דהיינו כל הזמן בתהליך של יצירה, של נוספה, של השלמה, של מחלוקת, של דיונים, אבל לא במצב של סידור. תב ראית בגיטין וכולו עליו עד רב עקיבא, היא מעידה שרב עקיבא הגדול הוא זה שהחל לסדר בצורה ממושטרת ומשובצת וממודרת את היסודות של תורה שבעל פה שזרמה מכל הדורות. בצורה כזאת אנחנו מדברים על משנת רב מאיר, דהיינו היו תנאים שאו מפני שהייתה להם נטייה מיוחדת לסידור, או מפני צורך הדור, או מפני נטיות אחרות, עניינם המיוחד היה בזה שהם ניסחו ניסוח סופי ומסכם לשולחן המערכת של רב בציפורי ובטבריה. הגיעו גבישים גבישים של משניות סדורות על ידי תנאים שקדמו לו, ואחד מהם רבי נתן. כך אנחנו מבינים את אותו קטע קטן בין שלוש מילים בגמרא בתורת זין, זו משנת רבי נתן. דהיינו לא רק מימרות אלא איזה משנה מסודרת. ובאמת מצינו שרידים אצל ראשונים וגאונים משהו הנקרא, והוא לא ברור כי רק קטעים קטנים מגיעים לידינו, משהו הנקרא ממתת מידות ברבי נתן. מסתבר שזה על הדרך שאנחנו מכירים ברייתא של רבי יוסי הגלילי, דהיינו איזה מין נושב המידות של הלל, איזה מין, זה באמת הכל על דרך ההשערה. אבל יש רק כמה עלים שרידים שנשארו מאיזה כתבי יד שנזכרים אצל ספרי הראשונים, ממתת מידות דרבי נתן, וזה גם מורה לנו על איזה יצירה מסוכנת או מאורגנת יותר מאשר מימרות על הרבה נושאים רחבים. יותר מזה, הגיע לידינו יצירה מסודרת, מאורגנת, מורחבת בשם אבות דרבי נתן. אז כבר החוקרים בדור שלפנינו כבר עסקו בזה וכבר ישבו כתפי יד, אבל בפועל זה נתפס או בפני עצמו או בדרך כלל בשס הבילנאי בקרב של עבודה זרה, יחד עם מסכתות קטנות, עם מסכת סופרים, אחרי מסכת אבות וכו'. מקובל, לא כולם מסכימים את זה, וזה צריך עוד מחקר מדוקדק, שזה כאין תוספתא והרחבה של משנת אבות. ואפשר לראות בחלק גדול ממה שקרוי אבות דרבי נתן, שלקחו איזה גרעין של המשנה, המשנה באבות, בצורה די סיסטמטית, ומה שהמשנה באבות אומרת בצורה מסוכמת, מתומצתת, מרחיבים אותה בברייתא הזאת של רבי נתן. אם אנחנו מצרפים את הביטוי משנת רבי נתן שבמראה בתמורה, אם אנחנו מצרפים הממתת מידות דרבי נתן, אז מסתבר שרבי נתן היה גם זה שערך או סיכם, כמובן שנסבו את אחר כך תוספות, כי יש שם תנאים מאוחרים לרבי נתן, אבל הוא היה זה שסיכם את אותם ברייתות, תוספתות, מימרות שנכנסו לאבות דרבי נתן ואינם מופיעים באבות. יש כאלה שיש להם מקבילות במרחבי ספרות חז"ל האחרים, יש מימרות שאינם מופיעות אלא באבות דרבי נתן בלבד כמו שהם לפנינו. הנה בפרק ל"ה אבות דרבי נתן, יש את זה בכמה פירושים, אחד הפירושים זה כיסא רחמים של החידה. אז בפרק למדי, זוהי הרחבה של המשנה בפרק חמישי באבות, על עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש. אז קודם כל יש נוסחה נוספת על עשרה ניסים נעשו לאבותינו בירושלים. כי מי שיתבונן במשנה, המשנה כמו שמופיעה לפנינו באבות היא בעייתית. היא פותחת בעשרה ניסים שנעשו לאבותינו במקדש, והיא מונה רק שמונה, אך שניים האחרים שלא הזיק נחש ולא אמר אדם צר למקום, זה היה בירושלים. אז הגמרא ביומה חפלת, שמביאה את המשנה הזאת כבר דנה, זאת אומרת, פתח במקדש וסיים בירושלים, אז המשנה, אז הגמרא שם מוציאה את השניים האלה ומוסיפה שניים אחרים של המקדש. אבל עדיין נשארו לנו יסודות שניסי ירושלים, ובאמת, כאן בברית הזאת של רבי נתן, מופיעה רשימה של עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בירושלים. ומי שיתבונן, יכול לראות שאותו עיקרון של ריכוז עבודת השם, של אנטי במה, של אין אחד נודע בפני עצמו, שהחיוב של בהתאסף ראשי המופיע גם פה. אחת המעלות בירושלים אין מקיימים בה סורר ומורה. אז סתם הדברה הייתה היא מיוחסת רבי נתן, אבל פה היא מיימה מפורשת. דברי רבי נתן שנאמר, ותפסו בו אביו אמו והוציאו אותו לזקני עירו ואל שער מקומו, אין זה עירו ואין זה מקומו. ירושלים איננה אינדיבידואלית. ירושלים היא לא יכולה להיקרא עיר ומקום של איש פרטי. אלא כיוון, אז בן סורר ומורה ניצול אגב כלליותה של ירושלים. כיוצא בזה, במדבר רבה, פרשת ד', פסקה י"ג, אמר רבי נתן, המקדש בנוי כנגד המקדש של למעלה, הארון כנגד הכיסא. ויש שם פירוט גדול של כל מבנה המקדש והמשכן שהוא כנגד ירושלים, וירושלים כנגד שלמעלה. דהיינו, כשם שאין למעלה אלא אחד, כך יש גם בעולמנו אלא אחד. היוצא בזה, מה שרבי נתן באבות רבי נתן פרק י"ד, אמר רבי נתן, בשעה שמתעסק משה במלאכת המשכן, לא רצה ליטול עצה מנשיאי ישראל. והיו נשיאי ישראל יושבים ושותקים. אמרו, עכשיו יצטרך לנו משה, אנחנו לא נראה שהוא יצטרך אותנו. כיוון ששמעו שהעבירו כל במחנה שנאמר במלאכה הייתה דיים, אמרו, אוי לנו שלא הייתה לנו שותפות במלאכת המשכן, עמדו והוסיפו דבר גדול מעצמם. וזה והנשיאים הביאו. אנחנו מכירים במסורות חז"ל האחרות רק את החלק השני של המימרה. שהנשיאים לא השתתפו ולכן חסר להם שם היום. אבל מה שרבי נתן מוסיף פה, שמשה לא רצה ליטול עצה. אז באמת החידה פה מתפלבל למה הוא עשה את זה וכו'. אבל על פי הבנתנו אנחנו מרגישים, עומדים לבנות פה מרכז לכל העם. החשש הגדול הוא שאם הנשיאים יהיו שותפים, מה יגידו המוני העם? מה יגידו כל אלה הבינונים? אלה בנו להם שם בניין אקסקלוזיבי של הנשיאים. אז משה אמר, משה ששקול כנגד ישראל, הוא יבנה, ובזה יהיה המשכן מרכז משותף לכל העם. מה שאין כן, אם רק חלק נכבד ואציל להשתתף, יש חשש שאחרים לא ירצו להיות שותפים. אז אנחנו יכולים לראות מהמימרות הללו, קודם כל מעצם הפרק הגדול שהוא הרחבה באבות רבי נתן של המשנה על ניסים שנעשו, ויש דברים מעניינים, אבל מי שירצה יוכל להשלים במערל, כשהוא מתעלם מן הגמרא הזאת בברכות ביומה על פתח במקדש וסיים בירושלים, איך הוא מסביר שמכוח המקדש כך מתפשטת קדושת ירושלים,
כאין זה, גם אמר העץ יוסף, שהוא צלף את הרמב״ם, העץ יוסף ביומה חפלת. כתב במקדש וסיים בירושלים, קשה, הרי המשנה בראש השנה, יום טוב של ראש השנה, שחל להיות בשבת במקדש היו תוקים, והרמב״ם לימד אותנו במקדש, כולל את ירושלים, זה הרמב״ם המפורסם, עם קיאל שופר ועם לולה וכו'. ולפי זה אין די מה שפתח במקדש וסיים בירושלים. לכאורה, כאילו מכאן קושיה לרמב״ם, הרי רואים מפורש שמקדש וירושלים הם לא שני דברים. יש לומר, יחי לא, אבל אני אמר, דיבת ירושלים בסוף, פתר במקדש וסיים בירושלים, מורה למקדש ובמקדש וחוב. אז למה לא אמר את זה? מפני שעיקר הניסים היו מכוח המקדש. זה, במערל יש פה איזה יסודות קבליים, שזה כנגד 10 ספירות וכנגד 10 מאמרות. אבל אנחנו יכולים לומר, רבי נתן הבבלי שותף לדאגתם של חכמי ארץ ישראל לעשות את ארץ ישראל אחרי תקופת ההתאוששות הזאת למרכז, והוא בעצמו השליח לומר לאנשי בבל שלא היזהרו שלא נקרא כי מבבל תצא תורה ופרשה מן הערכות. הוא זה שמדבר על מעלתה מיוחדת, הוא זה שמביא את הדוגמה של מי שעושה כאי, מה שאומרים בעברית מליצית, שבת לעצמו, עושה במה לעצמו. אז הוא זה שמזהיר ואומר שכל הנודר ופורש מן הציבור, הרי הוא עושה משהו כבמה לעצמו, ואולי מקריב אפילו. ומכאן על ייחודה של ירושלים בהוראה של בן סורר ומורה, ומכאן המאמץ שהשקיע משה, שהנשיאים לא יחשבו שהמשכן הוא רק של החברה הגבוהה, ומכאן הדאגה להתאסף בשיעה. דיברנו על כך בלב יום העצמאות. נתן השם לכם לב לדעת, אוזניים לראות, עיניים לשמוע ועיניים לראות, זה 40 שנה. מה שמה מכאן, כמו שהגמרא לומדת, שבפרספקטיבה של 40 שנה רואים דברים אחרת. צריכים לראות אחרת. איך שהשפת האמת דייק בכתוב, אחרי 40 שנה הכלים בשלים. יש דרגה שבלי כלים. רואים, שומעים, קולטים. במשך 40 שנה כלים מתבגרים, מתבשלים, ואז בכלים מבוגרים אתה צריך לתפוס מאורעות ולהבין אותם. עבר יום עצמאות. לפני 40 שנה, בתשע"ח, כמו שהשנה, זה היה בחמישי ושישי, הלילה האחרון שיהודים לנו בעיר העתיקה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו איזה משבר זה היה אז. אני קצת זוכר. כמה תורה, כמה חוכמה, כמה מסורת. זה היה נתק. נתק שכפי שידוע לנו הוא היחידי בהיסטוריה. אולי קצת בתקופת אדריאנוס. אבל דומני שפסק הזמן של 19 שנה לא היה מאז דוד ושלמה והיבוסי שיהודים היו מנועים מלבוא. שלא יכלו לבוא, אפילו תשבר. השריפה של העיר העתיקה עם המשבר שעבר פה מעמיד אותנו על כל פנים. עכשיו אנחנו צריכים לנסות לכבוד את זה מחדש. מה זה היה? במרכאות המדורות של הגברימר, כשהחורבן היא שריפה של הגברימר. כשהעיר העתיקה כולה עלתה באש, התוספצו כולם כאן בבתי מחסה וברבי חיים בן זכאי היה הדברים האחרונים. איזה מסירות נפש התגלתה. ממש בבין השמשות הם עברו בשער ציון ועברו לקטמון כל הזקנים. הרי מה זאת אומרת, יש לנו את הרב מן ההר, יש לנו את כל היהודים שמספרים, הם היו בשעה ספייסר, איך שזה היה. היה פה גברת אחת. ישראל באנגליה הוא גיסה, אבל היא הייתה רווקה. לפי השם, שמה יצא ידעות. לפי השם, נדמה לי שגם פעם בדקתי את זה, היא ממשפחת הטז, תורי זהב. והיא הייתה בחורה אידיאליסטית שהגיעה מאנגליה, והיא ידעה פה לרובע, היא הייתה מורה בעיר החדשה לפני זה, וכשהרובע נכנס למצור, היא הגיעה לרובע ללמד ולהילחם. היא נפצעה קשה.
בחורה עיבה, בחורה מיוחדת במינה. בת 20, היום הייתה צריכה להיות בת 60. ונפצעה ושכבה בחדר מספר 3 בבת אמרסב, שהיה המשחק של הישיבה. זאת אני יודע מהרב כהן, מרם שער ישון, הרב של חיפה, שהוא גם היה פצוע יחד איתה. סיפרתי את זה כבר פעם. אקרא מתוך עדויות מסודרות. אסתר צלינגולד מתענה בחום גבוה ומפרפרת בחבלי כסיסה נוראים, שכבה אותו ערב שבת עם יתר הפצועים על רצפת הקומה השנייה של הכנסייה הארמנית. כי לפנות ערב פינו אותם, זה היה ההסכם של הכניעה לארמנים. לא נותר מורפיום להקל ממכאובה, והפצועים שעל ידה ראו איך אחד החובשים הארמנים מתכופף אליה, הוא מציע לה סם ההרגעה היחיד שהיה ברשותו סיגריה. כמה רגעים לפני זה, היא כבר לא יכלה לדבר, אז היא רמזה לרשע ישוב שיפתח לה את הסידור. וככה, תוך כדי שהיא לא יכלה לדבר, היא רמזה לו שיפתח לה בלכון ערן אליו. מפני שהשמש שוקעת וצריך לקבל שבת. אז הארמני ראה שזה נורא. אז הוא הציע לה סיגריה. היא הרימה ידה וכמו ביקשה לקחתה. אחר צנחה ידה לאחור. לא לחשה. שבת. אלה היו דבריה האחרונים. כעבור דקות אחרות שקעה בעילפון גסיסה האחרון. תחת הקר שלה היה מכתב שכתבה להוריה כשבועיים ימים קודם לכן. כשחשבה על האפשרות שתמות בקרבות שהקיפו את הרובע, היה זה העיזבון היחידי שהשאירה נערה יוצאת אנגליה. אמא ואבא יקרים, אני כותבת לבקשתכם, תקבלו את הדבר ברוח שאני רוצה, היה לנו מאבק קשה, טעמתי טעם גיהנום, אבל זה היה כדאי. כי אני משוכנע שבסוף תקום מדינה יהודית וכל מאוויינו יתגשמו. חייתי חיים מלאים. וזה היה מתוק מאוד להיות כאן בארצנו. אני מקווה שבקרוב ובמהרה תבואו כולכם, באמת אמא שלה עלתה ארצה, מוצקנה חיה, ותיהנו מפירות הדבר שבשבילו אנו נלחמים. היו מאושרים וזכרוני רק באושר. שלום אסתר. הענק אדום הזקן ששכב על הרצפה לצידה, בכה, מתקבל לרבשר ישוב, בעוד נשימתה המאומצת גובעת והולכת לאט לאט. שער ישוב כהן הסרוך לו שם בחשיכה, זכר פסוק, אתה החל להשמיעו, כשהוא סיפר איך שהוא נעמד על יד החלון בכנסייה הארמנית וראה את בליל שבת איך שהערבים התחילו לשרוף את כל הרובע. היהודים עוד זוכרים את זה, אבל היהודים עוד זוכרים מסירס נפש. אחרי אסתר צלינגולד הזו, ההרגשה הזו מסירס נפש שהייתה פה במקום הזה. אנחנו ודאי חייבים. נתנו לנו לב, נתנו לה אוזניים, אחרי 40 שנה לקבל את הפרספקטיבה הזאת. להבין שבאיזה מקום שהוא אנחנו לא בונים במה לעצמנו, אלא ממשיכים מסורת. שנרגיש שאנחנו שלוחים. אנחנו שלוחים של כלל ישראל לאותה נתק שבה הוא מכאן ואילך לא ינתק. הסתכלות היסטורית, להיות תלמידים של רבי נתן, ולא לבנות במה לעצמנו. ולהבין שזה לא שער עירו, וזה לא מקומו, וזה לא עיר של נשיאים, אלא זה של בהתאסף ראשי עם. כלל ישראל שבונה מקדש, כלל ישראל שמקדש פעם נוספת את ירושלים, שכל כך הרבה איסורים באו בגרמתה, ואנחנו באיזה מקום שאוכלים את הפירות האלה, זה המסר של אבות רבי נתן. זה המסר של אותה משנה מיוחדת. של אותה משנה שגם הגולה וגם בבל וגם נהר פקוד כולם מרוכזים במקום אחד, ממקום שמשם יוצא תורה. ראינו את הביטוי שמופיע בגמרא בתמורה ועוד כמה מקומות, זו משנת רבי נתן. והביטוי הזה מסתבר לנו כעדות להתחלת הגיבוש של מסורות תורה שבעל פה, אותו מפעל שבא עם ההתרוששות שלאחר מרד בר כוכבא בהנהגת רב שמעון גמליאל. דהיינו, לפני 1820 שנה בערך, כשהעול הרומי הוקם לאחר הדיכוי הנוראי של הניצחון על בר כוכבא, אז לאט לאט החלו לבצבץ הניצנים, מה שהגמרא אומרת, עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, וכנראה שההקלה הזאת גם אפשרה לרב שמעון בן גמליאל, שכנראה בשלב הראשון היה צריך לטמון את עצמו מחשש שעצם ההופעה הפומבית של נצר לבית דוד יכול להתפרש כאיזה מרד או כניסיון להחזיר את המטרה של הנשיאות במקומה, אבל כשלאט לאט העניין הזה שקע, אז גם המסגרות הציבוריות ועוד יותר מזה המסגרות התורניות הלאומיות, הרוחניות, שבו לפרוח, ורב שמעון בן גמליאל תופס הנהגה, רבי נתן הבבלי, בנו של ראש הגולה, לצדו, והם למעשה סוללים את הדרך לקראת בנו של רב שמעון בן גמליאל, הוא רבי, שעמד בראש המפעל הגדול של ניסוח כל המסורות של תורה שבעל פה מאז ימות עולם. בעזרת השם, כשאנחנו עוד נגיע לשלטו של רבי, אולי במחזור הבא, אז אפשר להיות לראות שרבי לא בא אל שולחן ריק. אותה ברייתא בגיטין סבא, וכולו אליבא דרב עקיבא, אומרת ההנחה הזאת שהיו כבר איזה גבישים. זאת אומרת, זה לא היה רק שהיו נניח לומדים את הפסוק בתורה ובצמוד לו את המסורת שבעל פה, ובצורה כזאת היו מעבירים מדור לדור, אלא היו כבר מתחילים לסכך. והסיכומים הללו היו בני כמה וכמה משבצות, ואחת המשבצות היא מפעלו של רבי נתן. ראינו ביטוי אחד של המפעל הזה בניסוח של אבות, בתוספת הזאת, אני קראת לפינו אבות דרב נתן, באיזה שריד של איזה ברית הקדומה שהגיעה לידינו רב, ירגירים ממנה למתת מזאת דרב נתן, והניסוח בגמרה זו משנת רב נתן, שכנראה הייתה משוקעת אחר כך במשנה של רי. מעניין, שהרב איימן בא תודות על האיב המוראים, נדמה לי הוא או מישהו אחר משער, גם רבי נזכר במשנה לעיתים רחוקות. רבי נתן נזכר בכל המשנה רק פעמיים. בפשט זו משנת רבי נתן, אז הוא אומר, זה גופו שהוא סיכם, אז כשבחלק גדול של המקרים הופיעה סתם משנה, בניסוח שלה יכול להיות שבמקורה זוהי משנת רבי נתן, כמו שזה מסורות שרבי ניסח וכו'. על כל פנים, אנחנו רוצים את רבי נתן כתלמיד, זאת אומרת רב חבר של רבי, והוא למעשה מייצג את האגף הפבלי במפעל הזה של הניסוח, ועל ידי זה מקנה כמובן למפעל כולו משמעות יותר מאשר בגבולות ארץ ישראל. חוץ מהמפעל הכללי הזה, זו משנת רבי נתן, אנחנו רוצים שיש לרבי נתן גם סגולות אישיות. הגמרא במובקמה, ג' והיא מופיעה גם בבבא מציע קופיות ז' ובעוד כמה מקומות, הגמרא דנה לגבי נזקי בור, שור, אמר רבה, רבי נתן דיין ההוא, ונחיק לאונקה דדינה. זאת אומרת, יש לדעתו של רבי נתן, בדיני ממונות משקל מיוחד. רבי נתן דיין ההוא, מעניין שהדיבור המתחיל ברש"י, רבי נתן אב בית דין במסכת תוריות בסופה. זה ניסוח קצת אחר בפה במציא הקוף יוזיין.